בבקשה, מי רוצה לשאול קודם כל? מה שמך?
שרה.
שרה, יפה, פשוט ויפה, כן?
רקע אחורי, רקע קדמי.
הנה. טוב, רקע אחורי ורקע קדמי. אז קודם כל, אם אתם חושבים על תמונה, נכון? אז נניח שיש תמונה של הנזל וגרטל, גיבורי הילדות שלנו, צועדים בקדמת התמונה, והרקע האחורי זה יער, או יותר נכון, הם צועדים בתוך יער ברקע הקדמי, והרקע האחורי זה בית ההורים. אז אתם בעליל מבחינים בין שני מקומות עיקריים בתמונה. יש מה שברקע הקדמי, בקדמת הבימה, אתם יודעים, בתיאטרון יש בימה, לא במה, במה יש בעבודת אלילים. אם כן, בקדמת הבימה, ויש רקע אחורי, אתה כל הזמן מודע לזה שהם עזבו את הבית. ולא ישובו, כן ישובו. עכשיו, מה עושה הומרוס? שהוא רוצה עכשיו יש רקע קדמי במקום, ויש רקע קדמי בזמן, זה ברור. מה עושה הומרוס? שהוא רוצה לדבר על הצלקת, שהיא מגלה את הזהות של אודיסאוס, שהוא חוזר הביתה מחופש, הוא עושה כמו במצלמה, הוא מעביר את המצלמה
לרקע
האחורי, נכון? אבל מה? הוא מקדם אותו, זה כל החידוש של האורבך. במקום להביא אותנו אחורה, זה אחורה בזמן, הוא כמו במצלמה, בזום, מקרב את זה אל הרקע הקדמי, ואנחנו חווים את העבר כהווה. זה המשפט החשוב. אנחנו חווים את העבר כהווה. מדוע? מי שאומר הוא תמיד רוצה לתאר הכל כהווי. כנמצא במגע ישיר איתנו. ואילו המקרא, לכל דבר, הסיפור המקראי, בכל דבר יש בו רקע אחורי. אני מדבר איתך ואני נזכר בילדותך. והילדות שלך נתונה במתח עם הגיל הנוכחי שלך. זאת אומרת, יש דבר אחד שמביאים את הגיל הצעיר אלינו, כדי שנחוש אותו כהווה, ויש גישה אחרת שאומרת שאתה לוחץ יד למישהו, אתה זוכר שהוא היה תלמיד שלך בבית ספר וכולו. אבל זה אתה זוכר, אתה מבין שזה בעבר, זה רחוק. כמה אתם שונים, כמה זה מובן? טוב, שאלה שנייה. יש שם 70 מילים קשות, אני מצטיח לך.
רגע, אז עכשיו הסברת רקע אחורי.
ורקע קדמי.
והרקע קדמי הוא רקע מקראי, זאת אומרת שכשהמקרא מביא את ה... כשהומרוס מביא את הרקע האחורי קדימה, זה לא הופך את הרקע האחורי לרקע קדמי?
לא, במקרא יש כל הזמן המתח שבין הזמנים. כשאתה מדבר עם משהו, יש לו תמיד רקע אחורי, אתה מודע לזה, הוא לא צריך לפלוש אחורני. אתה מודע לזה ש... קודם כל הוא אומר, שזה אומר בעמודים האחרונים, שהדמויות המקראיות מתפתחות והדמויות האומריות הן סטטיות. אתה מדבר עם יעקב אבינו, אתה נזכר מה הוא עשה לאבא שלו, מה הוא עשה שם, מה הוא עשה שם. כשיעקב אבינו אומר, תרוב תורף יוסף, חיה רעה, חלטו, הרקע האחורי זה כל הרמאויות, עכשיו מרמים אותו בניו בצורה הכי נוראה שיכולה להיות. אתה נזכר, כן, אבל גם הוא עשה את זה. אבל מבלי שמספרים לך עכשיו, זה סיפור לך מקודם, אבל זה חי בהווה. כל הזמן הדמויות הן תלת ממדיות.
הם מנסים ללמוד בשימוש במילים שמזכירות.
מי? אתה מדבר על המקרא או על הומרוס?
על המקרא.
כן.
הומרוס אני לא מכיר אותו.
לא, אבל קיבלת כאן חלון אל הומרוס. כן, בבקשה. בכל רם, בבקשה. זו שאלה יפה מאוד. אורבך הוא גאון עולם. אתם לא הרבה פעמים קוראים מאמרים ברמה כזו. למה הוא גאון עולם? מפני שהוא בעצם מבטא הלך רוח חדשני בחקר הספרות או בחקר התרבות. אילו הייתם קוראים משהו של גונקל שהוא מצטט אותו בתחיל אורחים. תראו, גונקל כתב ב-1905-1910, בעצם עוד שייך למאה ה-19. מה מאפיין את המאה ה-19? בכל אירופה, אני מדבר רק על אירופה, הוא הגישה ההתפתחותית. במילים אחרות, אתם יודעים, זה תקופה של דרווין. גישה התפתחותית פירושה שבעצם התבנית להבנת המציאות היא ההתפתחות מן הפרימיטיבי אל המפותח. כמו שיש לך בטבע דברים פרימיטיביים ואחר כך מפותחים. חיות נמוכות וחיות גבוהות. חיות נמוכות זה עכברים, חיות גבוהות זה פקופים. ככה יש לך גם בתרבות. מהו המפותח? סימפוניה של מוצרט. יכול להיות יותר מפותח מזה? 100 נגנים מעולים, והקומפוזיטור יודע לשלב 100 כלים לשלמות מוזיקלית אחת. מי זה המפותח? הגרמנים, האוסטרים, התרבות אירופה. מי זה הפרימיטיבי? זה איזה בדואי שיש לו חליל ועושה מנגינה קטנה. אתם מבינים? כך תפסו את התרבות. זה לא יכול, הוא יכול להיות גם גרמני. רובן הוא בקדמת הזמן. ואתה מבין את התרבות על רצף אחד של התפתחות. וההתפתחות היא מן הפשוט אל המורכב, מן הנמוך אל הגבוה. לא, לא, בדיוק לא מעניין אותנו, הוא פרימיטיבי, את מבינה? עכשיו, בתחילת המאה ה-20 חל מהפך עמוק. כשאתם קוראים את אוירבך, אתם לא מרגישים שהאומרוס הוא מפותח והמקרא הוא פרימיטיבי. אף על פי שבהתחלה זה עושה רושם כזה, לא? אומרוס כזה, איזה שבחים, איך הוא יודע לתאר, איך הכל נוכח, איך הכל הווה, איך זה... ובמקרא הוא אומר, אין זה, אתה חושב, אוי ובוי, לאן נקלענו, למה אנחנו לא לומדים אומרוס במקום ספר דרשים? אבל במהלך הפרק שלו, אוירבך מראה ששתי דרכי הסיפור הם שווי ערך, שוות ערך. זה הגדולה של אוירבך. אבל זה לא מהפך אישי שלו, זה מהפך בכל התרבות של אירופה. פתאום הבינו שפסל מאפריקה, הוא לא נופל מגדולי הפסלים, מרודן, אני לא יודע איזה פסלים אתם מכירים. אלא מה? עכשיו, אני אומר את הדבר הכי חשוב. אצל גונקל, כשגונקל מדבר על הסיפור המקראי, הוא תמיד מדבר על היכולת. למשל, גונקל אומר שבסיפור המקראי יש שני גיבורים, מקסימום, אתם מבינים, זה בדרך כלל. שני גיבורים, יצחק ואברהם, יש איזה גיבורי משנה שאפילו לא פוצים את הפה. זאת אומרת, אז מה אומר גונקל? המספר אין לו יכולת, שיש לטולסטוי, אתם מבינים, 50 גיבורים, כל אחד שונה, כל אחד מדבר, לכל אחד יש רקע ואופי. הלכנו מן החליל אל הסימפוניה. והנקודה היא שהבדלי בעצם אין לו היכולת הזאת, כי הוא מתחיל את המוזיקה. זה הצעדים הראשונים של, לא שהוא איש מוגבל, אבל הוא בהוויה מוגבלת. כי כל דבר מתחיל בגרעין וגומר בארץ בלבנון יסגה. עכשיו יש גישה אחרת לגמרי, והיא שיש תרבויות שבות בעמד, שבכל אחד מהם הם שואפות לדברים שונים. זאת אומרת שאנחנו לא מדברים על היכולת, אלא אנחנו מדברים על הרצייה. זה אחד המונחים של הגישה המודרנית. רצייה זה פירושו, זה לא רצון. רצון פירושו, אני רוצה להרצות לפניכם עכשיו. אבל רצייה פירושו, כל השאיפה שלי הבלתי מודעת. אתם מבינים למה אני שואף בעצם? אתם יכולים לשאול, מה הרצון של סימון היום? זה לגמור מהר שעה וחצי. אבל אתם שואלים, מה הרצייה שלו? הרצינה שלו יש כולם יונבונים חכמים, אתם מבינים שזה דבר אחר לגמרי. עכשיו, הרצייה האומנותית, אומר אורבך, של שני הסיפורים האלה היא טוטלית שונה. ואסור לשים אותם על מישור אחד ולהגיד אחד עולה ואחד יותר כך. אחד כולם משתדלים לאותו דבר, רוצים אותו דבר, אבל לא מסוגלים. לא. סיפור המקראי שונה לחלוטין. בהוויה שלו, בשאיפה שלו, ברצייה שלו. ולכן אפשר להשוות אותם רק כדי מתוך הניגודים להבין את שניהם. אבל לא להשיג מסקנות שאחד מפותח ואחד פשוט. אתם מבינים את זה? זה נורא חשוב, זה דבר הכי חשוב שאתם יכולים בכלל ללמוד. שבמאה שלנו, במאה ה-21 בוודאי, לא יעיזו להגיד על איזה פסל אפריקני, אתם יודעים, היה צייר יהודי גדול מאוד בפריז, זה שמו מודיליאני, והוא גילה את הפסלים האפריקניים, והם מאוד השפיעו עליו, והם לאט לאט נכנסו למוזיאונים. אז פעם היו שמים את הפסלים האפריקניים במחלקה של הפרימיטיבים, אתם יודעים, העמים הפרימיטיביים, יש להם פסלים פרימיטיביים, יש להם מוזיקה פרימיטיבית. ויש הרבה אנשים שאוהבים את מוצרט ואומרים שמוזיקה מזרחית היא פרימיטיבית, היא חד גוונית. הרבה פעמים אתה בכלל לא מבין מה שהשני רוצה לעשות. זה לא נורא שאתה לא מבין. מה שנורא הוא שאתה שיפוטי, שאתה מחליט, שמפני שאתה שייך לתרבות של מוצרט ובטהובן, כל התרבויות האחרות בעצם רוצות להיות ככה ולא מסוגלות. אורבך, וזה מאוד מאוד חשוב. אני לא יודע איפה אתם באופן אישי, כל אחד מכם, מה הוא באמת מאמין. בגישה ההתפתחותית או בגישה השוויונית. זה לא פשוט, כי אתם לא חשבתם על זה. אבל הגישה השוויונית היא לא מבחינה מוסרית, אומרים, זה לא יפה להגיד עליו שהוא פרימיטיבי. זה מעליב אותו, מגיע לו, כל מיני, זה לא מעניין אותו, אנחנו לא מדברים במישור המוסרי. אנחנו מתארים במישור הספרותי, ואומרים, מה פתאום שכל המוזיקאים בעולם שואפים להיות בטהובן? מה פתאום? לבטהובן יש הבנה, תפיסה מסוימת של המוזיקה, והוא חותר לממש אותה. ולסינים, תשכחו את הבדואים, לסינים יש תפיסה אחרת לגמרי של מוזיקה, והבה נלמד אותם בתור שכאלה, בלי לשוות כל הזמן לבטהובן. עכשיו זה יותר ברור? זה לא כל כך פשוט להבין את המודל הזה, את שינוי המודלים האלה המחשבתיים. אבל זה מאחור, אורבך לא אומר את זה בכלל. הוא לא מסביר את עצמו, הוא יוצא מן ההנחה. אבל אולי הוא רוצה ליצור איזה שוק, איזה הלם אצל הקורא שלו, ליצור את השוק הזה. הנה אתם רואים, הסיפורים כל כך דומים, כל כך שונים. אני לא מסביר את זה בחוסר יכולת. אני מסביר את זה בחתירה למשהו אחר לגמרי. לכן לא פלא שהוא קושר את זה למונותאיזם. שהוא אומר שהוא אומר שהדת היוונית היא פלסטית, זו מילה מאוד חשובה. אורן, מה זה פלסטי? פלסטי זה ניתן למישוש. אומנות פלסטית זו אומנות שאפשר לנגוע בה. מוזיקה זה לא... זה לא פלסטי, זה גם תלת ממדי, אבל העיקר הוא שזה ניתן למישהו. היא חומרית. כן? איך הגענו לפלסטי? היוונים, כן, האלים שלהם, הם, יש להם צורה, יש להם אופי, יש להם בגדים, יש להם, אפשר להגיד, אני רואה תמונה של אפרודיטה, ואני רואה תמונה של אתנה, ואני יכול להפריד ביניהם. זאת אומרת, הם מוכרים, הם תלת-ממדיים, הם כביכול ניתנים למישוש, כביכול. ואילו האלוקים המקראי הוא מופשט לגמרי. עכשיו, גם הסיפור המקראי הוא במידה רבה, אומר אורבך, מופשט. אין זמן, אין מקום, אין רקע, אין בכלל הדבר המזעזע בסיפור המקראי שאנחנו לא יודעים איך הגיבורים נראים. מה אנחנו יודעים על אבשלום? שיש לו שערות ארוכות כי זה שייך לעלילה. לא היה שייך לעלילה, לא היו מספרים לנו אפילו שיש לו שערות ארוכות. אנחנו לא יודעים אם אברהם אבינו יש לו זקן של חבד, של ברסלב, חלילה מגולח, אנחנו לא יודעים כלום. ממש כלום. אז עכשיו גונקל היה אומר שזה חוסר יכולת. אובך אומר שזה רצייה אומנותית שונה לחלוטין. אם רק למדתם את זה מאובך, אבל זה לקרוא כמה פעמים, זה מאמר גאוני, מפני שהוא מסביר בצורה נהדרת שסיפור המקראי יש לו מטרות או רציות אחרות לגמרי. טוב, מי רוצה לשאול? כן, בבקשה. שמך?
שלמה,
כן. אני ברשותכם אעשה מעשה מאוד לא מנומס, אבל אני אוריד את הסוודר. מרצים מכובדים יש להם כפתורים ככה, והם הם לא עושים כאלה. כן, בבקשה.
אני חשבתי שהרצייה האומנותית מבחינת המקרא תהיה התביעה לאמת ההיסטורית, הרצון שלנו.
הוא מאוד מעריך בזה. הוא אומר שגם כשאנחנו החוקרים יודעים שזה סיפור באלמה, המספר דורש ממנו להאמין שזה האמת היסטורית לאמיתה, מפני שמאוד חשוב לו העובדתיות. זה מעניין.
אז אם ככה זה לא מסביר למה הוא לא מתאר את הדמויות, זה לא סותר. זה שהחבר המקראי רוצה לתאר את הסיפור כאמת היסטורית, לא אומר שהוא חייב להמעיט עכשיו בתיאורים החיצוניים של הדמות או המקום או הזמן.
נכון, לא, זה לא שייך בה. הוא אומר כמה דברים שמרכיבים. מה שחשוב הוא, אולי תבינו, אתם הלא שייכים לדור הצילום, המצלמה. לא לדור המילים, לדור המצלמה. מה שלא רואים בעצם לא קיים, צריך הכל לראות. אם יש לך בחירה בין רדיו וטלוויזיה, אתה מעדיף את הטלוויזיה. זו גישה הומרית. זו גישה יוונית. אני מבין משהו כשאני רואה אותו לפרטיו. אני יודע איך שמעון פרס נראה. זה לא שם בשבילי, זה דמות. אני יודע את שפת הגוף שלו, אני יודע את החליפות שלו, אני יודע את הפרעות הפנים שלו. זו המטרה הגדולה של הומרוס, להעמיד לפנינו דמויות פלסטיות, תלת ממדיות, כביכול ניתנות למישוש עם דיפרנציאציה ברורה בין אחד לשני. אנחנו לא יודעים כלום איך אבשלום נראה ואיך אמנון נראה. אנחנו רק יודעים שתמר יפהפייה, כי זה שייך לסיפור, אבל אנחנו לא יודעים איזה יופי זה. אנחנו לא יודעים אם היא בלונדינית או שחורה, אם יש לה עיניים יוקדות, גם לא יודעים כלום. עכשיו, או שזה חיסרון, פשוט לא יודעים לתאר. כאילו שהיינו אומרים, יש לך תמונת שמן ויש לך סרטוט בפחם או בעיפרון. מסכן, הוא לא יודע לצייר בשמן, אז הוא מצייר בעיפרון. אובך לא יגיד ככה. אובך יגיד, הוא למד באקדמיה לצייר בשמן, בזבז 10 שנים, הוא חזר לעיפרון. למה הוא חזר לעיפרון? דרך אגב, מי שמכיר את הציירת המוללת, אנה טיכו, שהייתה אישו של רופא העיניים המהולל, הייתה ציירת, היא ציירה בעיפרון, היא גם ציירה קצת בצבע. אבל העיפרון בידה היה כלי קסם, כי הוא התאים להרי ירושלים. והיא בעיפרון שלה מציירת את הזיתים, ואת הסלעים, זה מדהים. זה לא עניין של יכולת, אלא עניין של איזה שאיפה אומנותית להביע ככה את הרי ירושלים. אני בכלל כמעט שלא יכול לסבור תמונות בצבע של ירושלים, בגלל אהבה שלי הגדולה לטיפו. מובן? כן, אני מקווה שהעניין של הרצייה ברור. כן, בבקשה.
האסתטיקה מאוד חשובה אצלו, המטרה היא לשעשע. וכדי לחכות את המציאות אתה צריך לתאר את הפרטים הקטנים, רק ככה אתה תוכל לגרום עונג. ולעומת זאת המטרה של הדת של המקרא היא דת ואמונה, שהיא שונה לגמרי, התכלית שונה, לכן יש גם עומק, לכן הדמויות נמצאות ברקע אחורי כדי ליצור
עם רקע אחורי. כן, זה נכון, צריך לא, רק לא להיסחף, את מבינה, מפני שאפשר לחשוב שבמקרא הכל משועבד למטרות הדתיות. יש דבר מאוד חשוב, לא להגזים בשום דבר. אז צריך קצת לרסן את מה שאת אומרת, אבל זה דבר מאוד חשוב, זאת אומרת, לא אחד הוא הנתני והשני הוא קדוש, את מבינים? זה לא ככה. כי גם הומרוס רוצה שנהיה גיבורים ושנהיה כמו אודיסאוס, ונעריץ אותו וכיוצא בזה. אנשים הם קצת, או תרבויות הם קצת יותר מורכבות מזה. אבל זה נכון שאומר, אולי הדבר הכי טוב שתזכרו מהשיעור הזה, שאומרס אומר, הוא שלף את חרבו, אתה רואה את אורכה, את נצנוציה, את הידית שלה, אתה רואה אותה, אתה תכיר אותה במוזיאון. תגרע, הנה זה החרב שקראתי אצלה באומרס. במקרא אין דבר כזה. זאת אומרת, אין שאיפה לחיקוי המציאות באמצעות מילים. דרך אגב, שזה קסם בלתי. זה הדבר המקסים בספרות, לא? שאתה לא רואה את החרב בטלוויזיה, אלא במילים. נותנים לך את האשליה שאתה רואה את החרב, נכון? זה הקסם של הספרות בכלל, באופן כללי. אבל עכשיו, אצל אומרוס, הקסם הזה דומיננטי, הוא שליט. ואילו במקרא הוא כמעט לא קיים. כמובן שגם במקרא זה סיפור במילים על בני אדם. אבל מה שמעניין זה הנשמה שלהם, הפחדים שלהם, השאיפות שלהם. זה מבחינה, אם היה מותר לדבר על מפותח ופרימיטיבי, מבחינה פסיכולוגית המקרא הרבה יותר מפותח מאשר הומרוס. הומרוס כביכול מצלם, והמקרא כביכול חודר לתורה, זה דל יותר גדול ממה שאת אומרת על השאיפות של המקרא.
אבל זה רק באמצעות הפרשנות.
הוא באמת, אברהם אבינו בעקדת יצחק כמעט שלא אומרים עליו כלום. שלושה ימים הוא שותק, אנחנו לא יודעים איפה זה יתרחש, לא יודעים מתי זה יתרחש, אנחנו לא יודעים איפה האל, איפה הוא, האם הוא שוכב על גבו, כל זה אומר, אנחנו לא יודעים כלום. אבל מה? אנחנו מזדהים איתו, עם האימה, עם הצורך לקיים מצב בלתי אפשרי וכולו. כל זה אנחנו יכולים לדבר על הסיפור המקרי עכשיו שלושה ארבעה שבועות, אלא זה פלא, לא כתוב שם כלום. כמה שורות יש שם, כמה מילים יש שם. דרך אגב, מה שמאוד מעניין הוא הבזבוז המילים שיש במקרא. אנחנו נדבר על זה הרבה, זאת אומרת, יש הרבה מילים כביכול מיותרות, שמשרתות את מה שהסיפור המקראי רוצה להגיד. עוד שאצל אומרוס אנחנו מבינים כמעט כל דבר בפרטי הפרטים שלו, אנחנו לא שואלים למה זה מיותר. כן, בבקשה.
לפי האורבך, יכול להיות שהוא יגיד שחזל הוסיפו את כל התוספות שלהם, כי הם היו מצפים לסיפור כמו של אומרוס, והם היו רוצים דווקא את פרטי הפרטים, אז הם מתחילים לתת שמות לנעלם.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי חזל חיו, אתם יודעים, במדינה הלניסטית. הלניסטית פירושו יוונית, לא? כמה מילים יווניות יש בתלמוד, אלו? זה מאות מילים יווניות. הם חיו, אני לא יודע כמה התרבות היוונית חדרה להם לנשמה, אבל זו בדיוק השאלה, נכון? זאת אומרת, האם אצל חזל יש כבר הנחות הלניסטיות? אבל יש לנו מישהו אחר, לא חזל, שאצלו אפשר לבדוק את זה בנפל. יפה, יוסף בן מתתיה. שכותב את הסיפור המקראי לרומאים ברומא. יושב לו הגנרל היהודי אחרי המפלה וכותב שני ספרים. אחד הוא מלחמת היהודים ברומאים, שהוא לפאר את הגבורה של היהודים במלחמתם עם האימפריה האדירה, והשני שמו קדמוניות היהודים, שזה ביוונית, זה ביוונית הוא כותב, לא בלטינית. הארכיאולוגיה, הוא משתמש במילה ארכיאולוגיה, היא בכותרת. הוא לא מתכוון לחפירות, אלא ארכיאולוגיה פירושו תורת הדברים הקדמונים. אז הוא כותב הארכיאולוגיה של היהודים, בעברית זה יצא קדמוניות היהודים, ושם הוא מספר את סיפורי המקרא בסגנון הלניסטי. וזה מדהים, ואני לא יודע עד כמה זה נחקר, כמה אלמנטים הומריים הוא מכניס כדי שלדמויות יהיה מראה וכיוצא בזה, ואפשר להבחין ביניהם. עכשיו גם חז"ל עושים את זה במידה רבה. אם זו השפעה יוונית או לא, אני לא בר הכי, אני לא במקצוע. זה נושא נהדר, אני בטוח שכתבו על זה, אבל אני לא יכול לענות לך אם זה נכון. לגבי פלביוס זה בולט, אתה קורא חמישה עמודים, קדמוניות היהודים, ואתה רואה טרנספורמציה הלניסטית של הסיפור המקראי. בסדר? מתאים את הסיפור לקורעב היושבים ברומא. ברור, רוצה לחבב עליהם את הסיפור המקראי, אז הוא צריך להשלים וכך. טוב, רבותיי. אם כן, אם הפנמתם במידה שכל אחד מכם הפנים את דברי אוורבך, הרבה מאוד קושיות יווניות במרכאות על הסיפור המקראי יפלו מעליהם. איך נראה אברהם? מתי זה יתרחש? איך יכולים להגיד שהשם אומר אברהם, הוא אומר הנני, ואנחנו לא יודעים כלום? אחר כך כתוב הישכם אברהם בבוקר, אז מזה אנחנו מבינים שזה היה בלילה. הלא אי אפשר היום שמישהו יספר את סיפור העקדה לבן שלו ולא יגיד לו שהשם קרא לאברהם בלילה. כי אנחנו כל כך חזותיים. המילה המכרעת לגבי היוונים זה חזותיים. והמקרא הוא כל כך לא חזותי. מובן? אז בעקיפין אנחנו משלימים, כי אנחנו מאוד יווניים בציפיות שלנו לחזותיות. עוד שאלה? עוד הערה? טוב, אז מילאנו בזה את חובתנו החלקית כלפי אוורבך, ואנחנו עכשיו... כן, בבקשה. תראה, הוא חי בגרמניה בתקופה של הפריחה הכי גדולה של ביקורת המקרא. הוא לא חוקר מקרא בכלל, אבל הוא צריך להגן על האגף שלו שהוא לא ייראה נאיבי, את מבינה? אז הוא אומר, אתם החוקרים אומרים שזה אגדות, אז הוא אומר, נניח שזה אגדות, זה כל. הוא אומר, זה לא מעלה מוריד. הוא חוקר ספרות, ומה הוא אומר? שהסיפור עצמו תובע את ההיסטוריות שלו. זה הוא מאוד מדגיש בעמוד שלם. זה הערה ספרותית, הוא לא היסטוריון, מה הוא יודע אם זה אגדה או לא אגדה? הוא לא יכול לקפוא את זה, אז הוא רק אומר, הוא קד קידה לדעה השלטת ואומר, אפילו אם זה אגדה, זה לא מה שמעניין אותי, אני חוקר ספרות. ואני אומר לכם שהסיפור, אתם יודעים, יש לנו במגילת אסתר, הפסוקים האחרונים, הם מאוד קשים להבנה, שהחשברוש הטיל מס על איי הים. מה זה מעניין אותו? אנחנו בסיפור נהדר של נהפוך הוא, הצילו את עם ישראל מגזרה איומה, ובסוף מדובר על מס הכנסה, זה לא מעניין. זה לא רלוונטי, לא שלא מעניין. אז יש דעה שאומרת שבעל המגילה כתב את זה כדי לשוות לכל הסיפור אופי היסטורי. נכון? אני לא בטוח שזו התשובה הנכונה, אבל זו תשובה אפשרית. זאת אומרת, יש אמצעים כמו זה, למשל, שאתה אומר דברים ביתר גבורתו, וזה הלא הוא כתוב על ספרי הדברי הימים למלכי יהודה, אתה משווה לסיפור אופי היסטורי. יכול להיות שיש לזה בטרה יותר עמוקה, אני לא רוצה להתחייב עכשיו. על כל פנים, זה מה שאומר, שסיפור המקראי דורש שיאמינו בו. ואילו הסיפור האומרי דורש שיענו ממנו, שיעריצו אותו, כל מיני דברים אחרים. טוב?
אבל זה שאומר
שהאומרי
שקרן תמיד, זה לא אומר שהאומרי
שקרן
תמיד, זה שקרן מדעת, לבן, מדיני,
מזיד,
זה אני לא...
טוב, אנחנו קוראים את זה לא בגרמנית, לא יודע אם הוא אומר שקרן, אוקיי. אולי אם הוא אומר בדי, אתה יודע, זה מיטב השיר כזבו. זאת אומרת, האומן הוא בעת... אנחנו בכלל קוראים לכל הספרות בדיה, פיקצ'ן, נכון? פיקצ'ן זה בדיה. עכשיו, הם כותבים ספר על אלכסנדר הגדול, רומן, זה לא אומר שהוא לא היה. אבל הסיפור הוא פיקטיבי, זאת אומרת, בבוקר הוא צחצח את השיניים, ואחר כך הוא כעס על הבן שלו שלא מכין שיעורי בית, אני לא יודע. כל זה, מה כאן בדיה, מה... תמינה זה, אז עכשיו אני לא יודע מה כתוב שם בגרמנית. אם נניח יש איזו וריאציה של המילה בדיה, שבא ואומר שזה פועל אל הדמיון. אבל לא יותר מזה. זה לא אומר שזה לא היה. אולי אלכסנדר הגדול כן צחצח שיניים. אתם מבינים, זה לא, בדיה בספרות לא פירושו שזה לא היה. בדיה פירושו שזה פונה אלינו כספרות. שזה כתוב כספרות. כן, בבקשה.
הגדרת את המימזיס כהשתקפות המציאות בספרות.
חיקוי, כן.
את בעצם, כשקראתי את המאמר, חיפשתי את המציאות בחייו של הומרוס כפי שהיא תשתקף בתוך הסיפור שהוא כתב. ואז אמרתי את מי איך אני מוצא את זה בסיפור המקראי. מהי המציאות בחייו של המספר המקראי?
לא, זה לא ההשתקפות של המציאות בחיים של הומרוס, של המחבר. זה השתקפות של
המציאות שהוא רוצה לתאר.
נכון. המציאות של אודיסאוס בסיפור. אומרת, איך מתארים, נניח אתה רוצה לתאר את התמונה הנדרת הזאת של אדם בא לביתו מחופש. זה ההתחפשויות יש לנו במקרא, גם יוסף מתחפש, נכון? זה מאוד דומה. זה נושא מאוד דומה. אדם מתחפש בני משפחתו, נכון? מסיבות שהשמורות איתו היטב. עכשיו, אתם זוכרים שבסיפור יוסף אין שום דבר על האמצעי התחפושת. ואילו כאן כל הבגדיו בגדים של אדם אביון ואיך הרגל שלו נשמטת לתוך הקערת המים והמים נזלים מסביב, אתם, מה יגידו הילדים? זה ממש טלוויזיה. אז מה שמעניין הוא איך משתקפת המציאות המתוארת במילים. ובמקרא זה המציאות המתוארת איך היא משתקפת במילים. טוב רבותיי, מי שלא קרא שלא יחשוב שהסיכום הזה זה תחליף טוב לקריאת זה פרק מאוד חשוב בהשכלה שלכם, בין שאתם תלמידי תנ"ך ובין שאתם תלמידי ספרות ובין שאתם אנשי תרבות בכלל. טוב, עכשיו אחרי הדברים האלה אנחנו חוזרים אל הלימוד הפשטי של הסיפור שלנו.
כן, אתה כל הזמן אומר
כי היהודים מעוניינים בעקדת יצחק. אנחנו בחרנו לנו את הפרק הראשון, אבל זה מדבר על כל הספרות, ימי הביניים, זה איזה מין סקירה כזאת על כל תולדות התרבות בספר אחד, זה באמת לא כך מעניין. אני גם לא קראתי את שאר הפרקים, זה כבר מחייב התמחות ב... טוב. כן, דיברנו על המילים אחר הדברים האלה, וברור שכל מה שאורבך אומר זה הצורך ברקע אחורי, נכון? ואני השתדלתי להראות את זה בלי שאתם עוד ידעתם על מה שאורבך אומר, להראות את זה באמצעות המילים האלה שהתורה אומרת סיפור העקדה יש לו רקע אחורי. אנחנו מזכירים לכם את זה באמצעות המילים אחר הדברים האלה, ואנחנו עכשיו או קוראים את זה עוד פעם או מעלים בזיכרוננו את שלושת הנושאים של פרק א'. הנושא הראשון, המרנין, הולדתו של יצחק כקיום של הבטחה אלוקית כששרה בת 90 ואברהם בן 100, והשמחה האדירה שהם מרגישים, והשירה ששרה עמנו מתברר כי היא משוררת, זה משפט יווני כזה, זה באמת לא מתאים, נכון? פורצת מתוכה שירה, נכון? העניקה בנים שרה, מי מילל שרה, מי מילא לאברהם, הניקה בנים שרה. אתם רואים שמבנה המשפט, הכל זה שיר. עכשיו, דרך אגב, כל הומרוס זה שיר. זה עם מקצב, לא עם חרוז, אבל עם מקצב, ואילו התורה היא רק לעתים מזומנות או פונה אל השירה, אבל היא בדרך כלל פרוזה. כן, זה גם הבדל גדול. כן, בבקשה.
גם שם אין
פריטה. לא, אין בכלל, אבל יש לה חוקים של... ברור שאנחנו לא נגיד עכשיו לעולם... נאמר ככה, החוקר הראשון של הספרות המקראית היה שמו רבי משה אבן עזרא, שחי בזמנו של אברהם. אבן עזרא לא היה קרוב שלו, אבל כתב ספר בערבית מאוד מאוד חשוב ששמו בעברית ספר הדיונים והעיונים. סליחה? משה אבן עזרא. משה אבן עזרא. וזה הספר הראשון על הפואטיקה המקראית. ספר מאוד מאוד מעניין. אחת הפסגות של תרבות ספרד. ספר בערבית על תורת הספרות המקראית. ויש לו בעיה קשה. למה אין בתנך חריזה ומקצב? הוא חי בספרד. ההשקפה שלו היא התפתחותית. זאת אומרת שכל שירה נמדדת בקנה המידה של ספרד, ערבית. מה זה שירה מושלמת? השירה הערבית בספרד, במאה ה-11. עכשיו אנחנו קוראים שיר השירים ותהילים, וזה נראה לנו, נו מה המילה?
שירה.
פרימיטיבי. כי אין חרוזים ואין משקל. אז הוא יש, קוראים לזה גישה קלאסיציסטית, מהמילה קלאסי. קלאסי בעברית פירושו מופתי. תרבות קלאסית פירושו תרבות שהצבנו אותה לנו כמופת לחיקוי. זה התרבות הקלאסית. מתי קראו לתרבות יוון ורומא הקלאסית? ברנסנס. הרנסנס רוצה לשוב אל תפארת העבר, העבר המושלם. זה דווקא לא גישה התפתחותית, אבל זה גישה קלאסיציסטית. הכל נמדד לפני קנה מידה מסוימים של השלמות של תקופה מסוימת. אז בעבר זה היו היוונים, בהווה זה הערבים. עכשיו הוא יודע ששיר השירים זה שיר נהדר. הוא יודע שתהילים זה שיר נהדר, אבל הוא לא יכול לפתור את הקושיה הזאת. למה אין חריזה? והוא מסביר שאין להם יכולת. זאת אומרת, אנשים לפעמים נמצאים במצוקה, זאת אומרת, הוא מרגיש באופן אינטואיטיבי שזו שירה, אבל הוא אומר, זו שירה למחצה. זה כאילו שירה. מה פירוש למחצה? המחצה השני חסר. פשוט, היינו פרימיטיביים, כן? הוא ישר כדי להודות בזה, הוא אומר, השירה הערבית היא המופת לכל שירות האחרות. במילים אחרות הוא חושב שיהודה הלוי הוא משורר יותר, הוא עצמו משורר יותר חשוב מדוד המלך. הוא לא אומר את זה במילים האלה, מבחינת השירה, לא מבחינת התוכן.
כי התרבות שלו היא מפותחת יותר.
כן, כי הוא לא מסוגל לדעת מה שאורבך יגיד לנו, שאלה שירות שלא ניתנות להשוואה בכלל. מה אתה משווה? כאן יש תקבולת וכאן יש חרוזה. זה מפותח וזה פרימיטיבי, זה הביא לי בכלל עכשיו ככה. בשביל זה כל האנושות הייתה צריכה לעבור מהפך. אתם מבינים, אתם נולדתם בתקופה אחרת, אז לכם בחצי שעה אפשר להסביר את זה. אילו היינו מדברים כאן לפני 80 שנה, הייתם אומרים שהאיש הזה מתעתע, הוא אפולגטי, הוא רוצה להגן על התרבות שלו, אני יודע מה הוא אומר. אתם מבינים, זה מאוד קשה להבין שיש שירות גדולות מסוג שונה לגמרי. איך אפשר להשוות את שירת ספרד, אם היא מנתילי. זה עולמות שונים.
למרות ששירת ספרד שואבת, משבצת.
היא שואפת, וזה, אבל היא יותר דומה לשירה ערבית, מאשר לשירה מקראית, ברור. כל מה שהיא יונקת, היא יונקת ביטויים בייחוד, ומושגים, אבל היא לא יכולה, פשוט. שיר ללא חרוז וללא מקצב, היה נחשב ללא שיר. קראו לזה מליצה. זאת אומרת עברית גבוהה. עוד מישהו ירים את היד, שלמה? כן, בבקשה, מה שמך?
איריס.
כן, איריס.
רציתי לומר שאת לא, פשוט אמרת שירה למחיצה, ולשאול אותך, אם לפני השיר של שרה, יש פה משהו שנראה כמו, זה לא שיר, אבל יש הרבה חזרות.
כן, זה פרוזה מרוממת.
כמו בקפה לפך.
כן, אמרנו שזה פרוזה מרוממת, כן. אומרים כל דבר שלוש פעמים, זה מוסיף חגיגיות רבה למתואר. אתה רואה, זה מה שאומר שלמה, היחס שבין המציאות והמילים. המציאות הוא חגיגה ואחר כך הגמילה של הילד, אבל צריך להביע את זה במילים. אפשר להביע את זה במילים גבוהות, במילים נמוכות, בחזרות, בחרוזים, יש כל מיני אמצעים להביע את זה. טוב. אפשר להתקדם?
כן.
אם כן, אמרנו שבפרק כ"א, ברקע האחורי של סיפורנו, יש ההולדת המרנינה של יצחק, אחר כך שזה רקע, נאמר, משמח, אחר כך יש רקע מאוד קודר של גירוש ישמעאל, שזה לאברהם אבינו מאוד מאוד קשה. לאברהם, להגר, הוא כמעט מת. בא מלאך ואומר, תפקחי את העיניים שלך, תראי מים, כי גם אותו יעשה לגוי גדול. אבל במרחקים זו פרידה. ואמרנו בשיעור שעבר, שהתורה משתמשת באותה מילים, כדי לשני הסיפורים, כדי כדי להכריח אותנו לעשות, לגייס, למשוך את סיפור ישמעאל כרקע אחורי לסיפור יצחק. אומרת, לא להשאיר את זה ככה לרצוננו, אנחנו עושים השוואה, ולרצוננו אנחנו לא רוצים השוואה. השתמשת באותה מילים, בייחוד והשכם אברהם בבוקר, ויקרא מלאך השם מן השמיים. עצם העובדה של פקיחת העיניים, האישה בייאוש גמור, מפני שהיא לא רואה מעיין של מרחק 5 מטר, הגר. ואברהם בביטחון גמור שהוא מקריב את בנו, והוא לא רואה את העין. מתי הוא נושא את עיניו? שניהם נושאים את העיניים. זה מאוד מאוד דומה לעומק. אתם רואים, המילה עומק זה המילה של אוירבך. הסיפורים יש להם עומק. הם מכריחים אותנו להתמודד עם העומק של הרגשות, של האירועים. אם כן, זה הופך את העקידה ליותר חמורה, מפני שעכשיו הוא באמת בנך יחידך. היו לו 2 בנים, ועכשיו נשאר לו 1. הרקע, הדבר השלישי, הוא הברית עם אבימלך, מלך גרר, שזה תופעה כמעט מצחיקה, שהנה יושב לו הבדואי הזה באוהל שלו, על יד באר שבע, ומופיע מלך ופיחול שר צבאו, והם, לא בלי פיחול, זה אצל יצחק, מופיע מלך ואומר לו, תשמע, אתה עכשיו חלש, אבל אני יודע שבעתיד אתה תהיה חזק, ואלוהים ממך בכל אשר תעשה, כן, כן מופיע פיחול, כן. זה, אתם רואים, מופיע איזה מין איש חשוב מאוד, מלך עם כתר, אין כתר בתנך, אתם מבינים, זה לא... הוא מרוס, אבל מופיע, אתם יכולים לתאר לעצמכם, מלך עם כל הפמליה שלו, ואומר לאברהם, כדאי לי לעשות איתך ברית לאי התקפה, מפני שאני עושה, יש לי הבנה פוליטית, שאתה בעתיד תהיה יותר חזק, ואני רוצה לכבול אותך על ידי ברית. ואברהם אומר, בסדר, אני מסכים, אבל אנחנו צריכים קודם ליישב את הסכסוכים שיש לנו על בערות, שאתם רואים ש... מבחינת ההווה, הוא אדם ללא אדמה, אדם ללא אחיזה בקרקע, ואפשר לגזול ממנו את בערותיו. אבל העתיד זה לא רק רקע אחורי, זה גם רקע קדמי. העתיד כבר משפיע על ההווה. זה סיפור מעניין ביותר, אבל הוא לא נראה שייך לעקדה בכלל. נכון? זה פוליטיקה, זה לא משפחה. נכון? זה מאוד מעניין הסיפור הזה, לכשעצמו. מה, זה בעצם סיפור נחמה לאברהם אבינו, אומר, בהווה אתה חלש, אבל בעתיד הרחוק, הלא, אתם יודעים, עוד יהיה גרד, יהיה זרחה, בארץ לא להם, בחול. אבל כשסוף סוף תגיעו, אז אתם יודעים שעתידכם מובטח. לכן אני חושב שמאוד כדאי, תפתחו בבקשה את התורה, תראו את הפסוקים האחרונים של פרק כ"א. אני חושב שהם מאוד שייכים לעקדה, אבל בעקיפין. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם. ויכרתו ברית בבאר שבע, ויקום אבימלך ופיחול שר צבאו, וישובו אל ארץ פלישתים. שמי שלא מבין את הסיפור המקראי בכלל לא מבין מה זה מעניין אותנו שהם חוזרים. אני לא נכנס לזה בכלל, אתם יודעים, זה נשמע כמו תפל, לא? ויתה אשל, אברהם, בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם, ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים.
הוא חושב להגיע לנחלה.
סליחה?
הוא חושב, הוא יכול לחשוב שהגיע למנוחה ולנחלה, ואז
זה סוף לך לך, לא? זה אפשר לחשוב שזה סוף לך לך. לך נראה פירושו, אני בוחר לך את הארץ, אתה הולך אל הארץ, אתה מסתובב שם, אתה הולך למצרים בשעת רעב, אתה חוזר, אבל סוף סוף הגעת. זה כמו עולים חדשים שיש להם אח בצרפת, והם אומרים, עברו עלינו 12 שנים איומות ומעברות וזה וזה, ומשתמשים עכשיו במילה הישראלית האולטימטיבית, סוף סוף הסתדרנו, נכון? זה השאלה ששואלים, גם זוגות צעירים שואלים אותם אם הם הסתדרו. זאת אומרת, הם הגיעו אל המנוחה ולנחלה. איך אנחנו יודעים את זה? נוטע עץ הבדואי הזה, הנבד הזה נוטע עץ? ועץ זה כמובן חורשה, זה לא עץ אחד של לשבת בצילו. הוא נוטע עצים. זאת אומרת, הוא מרגיש את עצמו כבר משורש באיזה זוג.
וימים רבים.
אבל ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. מה זה ימים רבים? זה אפשר רק להגיד באנגלית. No news, good news. נכון? זה מה שזה אומר. לא קרה כלום. זה נהדר. אתם יודעים, ישראלים עם עצבני, אני נמצא באמריקה, אני שואל מישהו, שמע את החדשות? הוא אומר לי כן, אני אומר, קרה משהו. אני שואל, מה פירוש קרה משהו? שם נפל סוס, שם יש התנגשות של רכבות, בפירוש קרה משהו. הישראלי מצפה שכל מהדורת חדשות, או אפילו מבזק באמצע, יקרה משהו גורלי. אז מה אומר הפסוק הזה? אמריקה. לא קרה שום דבר. הוא יכול לנוח. מה אנחנו עכשיו אומרים? אני לוקח מהמדרש שרשי מביא אותו בפרק למצאי. ביקש אברהם לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזה של העקדה, שם זה כמובן, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אבל אני חושב שזה באמת מה שהתורה רוצה לומר, שאפשר, אברהם יכול היה לחשוב שהמסע הארצי והרוחני של לך לך הגיע לסיומו. לא לסיומו, אין מלכות ואין... אבל הגיע לאיזו תחנה מרשימה. ומה אומר הפרק הבא? לא תאמין. לך לך. נכון? אלא בהתחלה את ההגדה, קוראים לך לך. זאת אומרת, אדם חושב שהוא הגיע, מבחינה דתית, שהוא יכול לשבת. אמנם כתוב ביגור שזה אומר שזה לא ממש ישיבה, הוא גר, נכון? אז ויגור אברהם, זה התיאור הוא מדויק, הוא גר. אבל הוא גר במצב טוב, עם ברית, עם חול. עכשיו בא השם ואומר, קום ולך. כן, בבקשה.
אבל גם הפסוק לפי דעתי מדגיש את הניגוד בין ויקרא בשם השם, לעומת, הוא גר שם ימים רבים, אבל הוא עבר הרבה ניסיונות. הוא לא גר, הוא גר בארץ פלישתים. לעומת ויקרא בשם השם, אברהם עובר הרבה ניסיונות באותם ימים רבים שהוא גר שם.
אני לא יודע, לקרוא.
צריך...
מה זה לקרוא בשם השם?
מה? לקרוא בשם השם, לפי דעתי, זה מעיד על כך ש... על האמונה שלו אולי...
לא, זה פולחן, זה לא סתם אמונה.
נכון, נכון, זה פולחן ואמונה.
אז הוא עובד את השם.
הוא עובד את השם.
כמו בשכן.
איפה הוא עובד את השם? במקום שהוא עובר שם הרבה ניסיונות.
לא, אבל הם נגמרו הניסיונות. הניסיונות היו מקודם, הם התחדשו אצל יצחק דרך אגב, אבל בחיים שלו הוא פתר את הניסיונות הפוליטיים או את הגזלה של הבארות שלו, הוא פתר. אפילו החזירו לו את באר שבע. לכאורה הכל טוב. ואומרים לנו שהוא גם קורא, הוא נאמן לאלוקיו בבאר שבע עכשיו. ויקרא בשם השם, אני חושב שזה בכלל הבעת קורבנות. זה לא שהוא התפלל 18. כן, בבקשה.
רקע אחורי מפרק כ"א לפרק כ"ב זה עוד בסדר, אבל מה קורה כשיש רקע אחורי שמצפים שתדע במלכים א' בסיפור ירובעם ומבקשים שתקפוץ אחורה לסיפור חטא העגל של אברהם? זה כבר רקע אחורי שהמחבר מבקש שאתה תדע את כל התורה לפני שאתה בא לשמוע או לקרוא את הסיפור שלי.
תראה, כל דבר יש לו דרגות שונות. אתה קורא פעם ראשונה, אתה קורא פעם חמישים, והנה, זה לא שיש קורא אחד שצריך להיות בעל BA
או בעל דוקטורט.
יש שלבים שונים. אתה קורא את זה עם רקע אחורי קצר, יום שני אתה קורא את זה פעם שנייה עם מורה יותר טוב, הוא מראה לך רקע אחורי אחר. אבל בעצם זה מדהים, תמיד אנשים אומרים אני צריך לחזור לאדם בחווה, מזל שאין עוד פרה-היסטוריה. הוא מרגיש צורך ברקע אחורי, זה מאוד מעניין. אתה רוצה למשל לומר, בפרק י"ב מתחילה הבחירה של אברהם של ישראל. הוא אומר, אי אפשר להתחיל את זה בלי רקע אחורי, אתה לא מוכרח להתחיל עם אדם בחווה. או אתה אומר, אתה מוכרח להתחיל עם נוח, אתה מוכרח איזשהו להתחיל, אתה לא יכול להתחיל באמצע הדברים. זה פעם שפירושו, רקע אחורי, מבחינה היסטורית. כן, בבקשה.
יש פה אבל שאלה לשונית.
רק בכל רם.
יש פה כן. שאלה לשונית. או... כתוב פה שחול והגמל שפים לארץ פלישתים. מיד אחרי זה כתוב ביחד לפלם בארץ פלישתים ימים רבים. ואיך אפשר להסביר את זה? אם הם חוזרים לארץ פלישתים, והוא גר בארץ פלישתים.
זה נכון. אנחנו היינו כותבים את זה אחרי. אנחנו היינו כותבים... וישוב הוא, לנו מאוד חשוב דרך אגב, המיקום הגיאוגרפי מאוד חשוב. אומרים, אני יודע, שרת החוץ האמריקני הגיע ללוד, אז אומרים לנו, הגיע מאנקרה. מאוד מעניין אותנו, מאין הגיע? הגיע מפריז, הגיע. אנחנו מאוד חזותיים ומקומים מאוד יווניים. פעל כורחנו, החרד הכי חרד בבני ברק, לא יודע כמה הוא יווני. ככה, גם כשהוא לא רואה טלוויזיה. אנחנו מאוד, זה עמוד, זה השפעה עמוקה של 2000 שנה. אם כן, מה אמרת? עכשיו, אנחנו היינו מוסיפים שאבימלך ופיחול חזרו אל בירת ארץ פלישתים, והכל היה נפטר, נכון? אל עיר המלוכה שלהם. אבל אברהם יושב בפריפריה של ארץ פלישתים. אז זה אתה מתרץ, כי אני לא שמתי לב, זה באמת קשה. הביטויים האלה הם לא מדויקים מבחינה גיאוגרפית. אפשר להגיד שזה פרימיטיבי, אפשר להגיד שזה מכוון, אתם מבינים? זו שאלה של שיפוט עכשיו.
חייב להיות מכוון, כי יש פה עוד ביטוי שהוא נוטע בבאר שבע. זאת אומרת, יש פה משחק, גם איפה אברהם, אברהם בבאר שבע הוא בארץ פלישתים, ודווקא בסוף, בסוף האחרון שציטטת אותה, הוא בוחר לגור בארץ פלישתים.
לא, לא, אני חושב שבאר שבע שייכת לארץ פלישתים.
זה ברור.
כי הוא הלא...
ברור ששייכת לארץ פלישתים.
נכון.
אבל יש פה... אני רוצה לומר שזה דומה, ממשיך את מה שאמרת מקודם, שהוא חשב לשבת איפשהו, אבל התורה בוחרת להגיד שהוא לא יושב בבאר שבע, הוא יושב בארץ פלישתים.
נכון, מבחינה פוליטית הוא יושב בארץ פלישתים, שכרתו איתו זה עכשיו ברית. זאת אומרת, הייתי אומר שיש כאן מתח מסוים, מבחינה מסוימת הוא זר ויגור, מבחינה מסוימת הוא מוגן, מפני שהברית העתידית כמובן תקפה בהווה, בהווה הפלישתים חזקים, בעתיד הישראלים חזקים, יש כאן איזו עסקה פוליטית, נכון? אז עכשיו לאברהם טוב, מדוע? כי המלך הזה רוצה בעיקרו, והוא מחזיר לו את באר שבע, הכל טוב ויפה, לא?
פוליטי.
זה פוליטי, נכון?
שאלה. המבחן שעובר בפרק הבא זה לא המבחן פוליטי, הוא עובר מבחן אמונה.
נכון.
וכאן אני חושבת ההדגשה דווקא על ארץ פלישתים להגיד לנו שאומנם הוא היה זר, אומנם פוליטית היה לו טוב, אבל הוא היה בין הגויים.
טוב, אגב, בחברון הוא בין הגויים.
נכון, אבל...
אלא מה שהם יבוסים ואחרים כנענים, והכנעני אז בארץ, הוא זר בכל מקום. אלא מה, שאולי העדיף את ארץ פלישתים, שיש שם יותר גשם, אני לא יודע, יותר פוריה, אני לא יודע. הרבה דברים אנחנו לא יודעים. בדרך כלל, האבות, זה רואים בייחוד אצל יעקב, הם על הציר של באר שבע, חברון, בית לחם, שכם. הם מתחילים בתחילת החורף, הם בנגב, ולאט לאט הם עולים על השדות הקצורים של הפלחים. זה הציר שלהם. אברהם אבינו וגם יצחק סוטים איזה... וחלק מהזמן יושבים בארץ פלישתים ומפסיקים למדוד. נדודים פנימיים. אני לא יכול להסביר לכם את הכל, ואני לא הכנתי הרצאה על זה. אתם רואים, הכל דורש לימוד. אבל באופן כללי, החלק האחרון של פרק א' הוא חיובי, הוא משמש רקע אנטי-תזי. אנטי-תזה זה ניגודי. אפשר להגיד זה בעברית. הוא משמש רקע ניגודי. לצורך לקום וללכת, לצורך להקריב את העתיד, וכל האשליות שהיו לנו ולגיבור, לגיבור ולקוראיו, הם עכשיו יתנפצו בתחילת פרק כ"א. כמה שנרגע יותר בסוף כ"א, ככה נזועזע יותר בסוף, בתחילת פרק כ"א. טוב, אם כן אנחנו חוזרים בפרק כ"ב. והיא אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. ויאמר אליו אברהם, הנני. מה פירוש המילים והאלוקים ניסה את אברהם? לזה אנחנו קוראים בחקר הספרות אירוניה דרמטית. באנגלית, dramatic irony. עכשיו, מורן, מה זה אירוניה? לא הרמת את היד במהירות המספיקה. מה זה אירוניה? את יודעת? מי רוצה? כן, בבקשה. זה הגדרה מצומצמת. אירוניה, כן, בבקשה.
אירית? שהמצב של הדברים הוא לא כמו שנראה.
יפה מאוד. יש ניגוד בין המראה של הדברים ומהותם. אז יכול להיות אירוניה בדיבור, שאני אומר, אני מאוד שמח שהכיתה מלאה היום עד אפס מקום. אתם רואים שיש כאן מקום לרוב, אתם מבינים שאני מדבר באירוניה. למעשה אתם מבינים שאני שואף שיהיה כל החללים האלה יהיו מלאים. זה דיבור אירוני. אני בעצם אומר ההפך ממה שאני מתכוון, אבל זה שקוף לגמרי, ויש מתח בין המציאות ובין הדיבור. אני אומר למישהו, אתם יודעים, מורים הרבה פעמים משתמשים באירוניה ואומרים לילד אתה חכם גדול, והם מתכוונים להפך מזה, אז אין לה, מי שאמר כאן לה. אבל יש גם אירוניה מצבית, לא דיבורית. אירוניה מצבית פירושו שאדם חושב שטוב לו, הוא בעצם רע לו. זאת אומר, יהודי גרמניה הרגישו כמו אברהם אבינו בסוף פרק א', ולמרבה האירוניה באה להם חידוש האנטישמיות. זאת אומרת, הם חשבו שהאנטישמיות פחות או יותר נפטרה, ועכשיו התפרצה בצורה הכי ברוטלית בתולדות העולם. זה סיטואציה אירונית. יפה. עכשיו, אירוניה דרמטית זה ביטוי, זה מונח ספרותי מוגדר, והוא אומר שהקורא יודע דברים שהגיבור מנוע מלדעת אותו. לזה קוראים אירוניה דרמטית. קוראים לדרמטית מפני שהדוגמה המפורסמת ביותר בתולדות הספרות היא מהמחזה אדיפוס רקס, אדיפוס המלך, של סופוקלס. מה? לא של סופוקלס. של... נכון, שאודיסאוס לא יודע שהאיש ואותו הרג זה אביו, והאישה שאיתה הוא מתחתן זה אמא שלו. אבל אנחנו יודעים. אדיפוס, סליחה, אדיפוס. תודה שתיקנתם. אדיפוס מגיע לעיר מולדתו אחרי שהוריו הפקירו אותו וכו' וכו', והוא הורג את אביו ומתחתן, הוא מתחתן עם אמו, והקרא, המחזאי גילה את זה לקוראים מקודם. אנחנו יושבים בתיאטרון באתונה ויש אירוניה דרמטית, זאת אומרת יש סיטואציה דרמטית של אירוניה שהגיבורים אינם יודעים מה שאנחנו יודעים. סיפור קלאסי זה למשל סיפור יוסף, שאנחנו יודעים שהאיש הזה השר המצרי זה יוסף, ואחים לא יודעים, נכון? אז זה אירוניה דרמטית, אבל היא אירוניה דרמטית חלקית דרך אגב. מדוע? כי יוסף יודע, כל קצת מסובך בספרות, יוסף יודע שהוא הוא, אבל הגיבורים לא יודעים. אבל אנחנו כל הזמן חושבים לעצמנו אילו הם רק ידעו וחוב, עד שהוא מתגלה להם אני יוסף. עכשיו כשהמספר, כשאני אומר המספר, למי אני מתכוון? המספר המקראי, זאת אומרת, זה שמדבר בסיפור והוא לא גיבור. זה שמדבר בסיפור, אלא זה לא אומר אברהם, והאלוקים ניסה את אברהם. מי אומר את זה? אז בית ספר יסודי אנחנו אומרים, התורה אומרת. באוניברסיטה אנחנו אומרים, המספר אומר. כי המספר הוא בעינינו דמות. ולפעמים כל יודע, זה כבר, יש כל מיני מספרים. כותבים על זה ספרים. אבל המספר הזה אומר לנו, דע לך, קורא יקר, שהאלוקים ניסה את אברהם. אילו רצה שלא תהיה אירוניה דרמטית, היה שם בפי השם את המילים, הנה אני מעמיד אותך בניסיון העשירי, וכל, אז אברהם היה יודע בדיוק מה שאנחנו יודעים. אבל הוא לא יודע. עכשיו, תמיד כשיש אירוניה דרמטית, אנחנו צריכים לשאול, למה זה כתוב כך? כי אירוניה דרמטית יוצרת חציצה בין הקורא ובין הגיבור. אנחנו יודעים שזה ניסיון, הוא לא יודע. שזה עושה את זה יותר מעניין, אבל זה לא משנה. זה, יש לזה תוצאות מסוימות. אתה צריך לשאול את עצמך, תמחקו את המילים האלה מן התורה, לא תפסידו לכאורה שום דבר. נכון? תראו לכם שהציפור היה מתחיל בלי זה, שום אדם לא היה אומר כאן חסרות מילים, מילות הסבר. לא? אז חשוב מאוד לשאול, מה מטרתם של המילים? אז שהייתי צעיר אמרתי לעצמי, מטרתם להרגיע את הקורא, ולהגיד לו, אל תדאג כשתשמע בהמשך ועלהו שם לעולה, כי זה רק ניסיון. זאת אומרת, התורה מעריכה שלאברהם אבינו יש יותר כוח לסבול מאשר לקורא. וצריך את הקורא להרגיע מראש. אם הוא היה השם אומר את זה לאברהם, זה רק ניסיון. איך אומרים שם ברדיו? תהיה צפירה, אבל זה רק ניסיון. היא לא מרגיעה, היא לא מזזה, היא לא מחרידה אותנו, נכון? הם אומרים, במקרה של הזקת אמת, יהיה צילים אחרים. אם כן, אתם מבינים שאסור שאברהם אבינו ידע שזה ניסיון. זה ברור כשמש. כן, מורה. אורן, כן. ביקורת של מי? הוא מעולם לא... לא, אולי מעביר לפעמים. לא, אבל לא, זה לא. לא מתחילים ביקורת בכלל. מתי תהיה ביקורת? למשל, השופט כל הארץ עושה משפט. רגע, רגע. אז הגיבור מבטא את הביקורת. שמספר עצמו יבקר את האל, כרגע לא זוכר. אבל זה, אני לא הייתי אומר שלעולם לא, אבל זה לא יהיה כאן. זה לא יהיה כאן ביקורת. איזו ביקורת בכלל? זה הסיפור הכי גדול בתולדות העולם על ניסיון, ואת כבר מחליטה שזה דבר רע. תני לסיפור הזדמנות. את כל כך מודרנית, זה אי אפשר לסבול. את חושבת שתפקיד ההורים והאלוקים וכולם זה לפנק את הילדים ולא להעמיד אותם בניסיון. אז תלכי פעם לבד אחד, את יודעת, בית ספר לקצינים, שם כתוב על הלוח ניסיון 321, ניסיון 322. כל יום יש להם ניסיון, אחרת הם בזבזו יום. רוצים שהם יהיו קצינים מעולים. את מבינה מה זה ניסיון? זה דבר רע? לא באמת. מבינה, בעולם של פינוק, של... וזה באמת, את יודעת, העולם הזה של הפרסומות הוא עולם של פינוק. מגיע לך מכונית פונדה, מגיע לך הונדה, אני יודע, מגיע לך ריהוט כזה, מגיע לך אישה צעירה, מגיע לך זה, מגיע לך זה. חבל שאנחנו לא יכולים, אבל תשתדל חזק, תקבל את כל מה שהפרסומות מבטיחות לך. ככה הילדים גדלים, עם הבטחות שווא, חוזרות ומשנות. עוד אוכל ארוחת בוקר את הקורנפלקס שלו, ואומרים לו, אם תבוא למחסני חשמל, תקבל מקרר בחצי המחיר, וגם עוד מכונת כביסה ברבע... כל הזמן מפתים אותך. אז לא פלא, כשאתה מגיעה לאוניברסיטה, את חושבת שמי שדורש דרישות, כמו אני עבדכם, או להבדיל היושב במרומים, צריך להתנצל על זה. לא, לא, זה תפיסה אחרת לגמרי. אני בקושי הבנתי מה שאת רוצה, אני מייצג את הדורות הקודמים. כן, בבקשה שלמה.
אולי המספר המקראי חושש שתחשוב שזה באמת רצון אלוהים.
נכון, זה כנראה בסביבה הזאת, אבל...
אולי המספר המקראי לא רוצה שאתה תהיה במצב כזה, שאתה תהיה שיפוטי כלפי אלוהים. הוא רוצה שתהיה עם אברהם. ברגע שהקורא יודע...
את מצטרפת בעצם על זה. אומרת, לא שהאל מעמיד בניסיון, אלא שכל כך אכזר.
כן.
זה אפשר להגיד. אם מפרטים את זה קצת יותר, ואומרים, הוא רוצה את הבן שלו. אבל הצרה היא, רבותיי, בפירוש הזה, שלא כתוב כאן רק. לא כתוב, אני יודע באיזה גיל פתאום שמתי לב, שלא כתוב רק ניסיון. אלא כתוב ניסיון. וניסיון פירושו שזה לא פיקטיבי, זה לא מדומה. אני יכול לבוא על חבר שלי ולהגיד, אני צריך לקנות דירה, ואני רואה שאתה בעל אמצעים, תלווה לי חצי מיליון שקל. ברגע שהוא שלף את ספר הצ'קים שלו, אני אומר לו, זה היה רק ניסיון. רציתי לבדוק אם את הידידות שלנו. נכון? נעשה שבכל יום. אבל אני יכול לספר לכם סיפור אחר. שאני בא אל החבר שלי ומבקש ממנו חצי מיליון שקל הלוואה או מתנה, וכשהוא שולף את הצ'ק וכותב אותו, אני בודק שהוא חתם יפה ואת התאריך והכל, מקפל את הצ'ק לכיסי ואומר, תשמע, לא רק שנתת לי, עזרת לי מאוד, גם הידידות שלנו עמדה בניסיון. זה לא רק ניסיון, זה גם ניסיון. אז אסור לנו להוסיף את המילה רק, כי ככה אנחנו בנויים. וכך לימדו אותנו בית ספר יסודי. אז חזרה הקושיה למקומה. מה מטרתן של המילים האלה?
מה אתה צריך לניסיון הזה? מה, אלוהים לא מכיר את אברהם שהוא מוכן להקריב את כל
יסוד? זו שאלה מאוד מעניינת. למה לאל כל יודע? אני מנסח את השאלה שלך. מה שמך?
לילך.
השאלה שלך ב... בשפה פילוסופית או תיאולוגית, למה אל כל יודע נזקק לניסיון? אז אני רשמתי לי כאן את התשובה של רמב"ן, היא מאוד מפורסמת, אני התכוונתי להביא אותה בשלב יותר מאוחר, אבל היות ששאלת, אני אקרא לכם איזה מילים יפות מאוד, מפורסמות מאוד. אם כן, זה רמב"ן לפרק לבראשית כ"ב 1. את עושית אותנו מהנושא כהרגלך, יש לך נטייה כזאת.
הוצאת...
נכון. אם כן, רמב"ן אומר כך, עניין הניסיון הוא לדעתי, בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת בידו. בעברית שלנו, לאדם יש בחירה חופשית טוטלית. בעבור היות מעשה האדם, רשות מוחלטת בידו, אבל אני לא יכול להכתיב את זה עכשיו, אתה תשאיר ארבע שורות ותעתיק בבית. אם ירצה יעשה, ואם לא, לא יעשה. הוא אומר ביהדות, בתנ"ך, הבחירה החופשית היא עיקרון על. אז היות שיש בחירה חופשית, ייקרא ניסיון מצד המנוסה. אבל המנסה יתברך יצווה בו להוציא הדבר מן הכוח אל הפועל, להיות לא שכר מעשה טוב. זאת אומרת, העובדה שהאל יודע שהוא יעמוד בניסיון או לא יעמוד בניסיון, היא לא רלוונטית. מדוע? כי הניסיון הוא למען המנוסה. אני יושב בבית ורואה שנופלים בגזים בקריית שמונה, אני אומר לעצמי, איך אני הייתי מתנהג שם? הייתי נכנס למקום המוגן ומפקיר את כל האנשים האחרים, או הייתי כמו הצלם שלנו, שדרך אגב הולך שם בין הפגזים, זה לא יאומן, נכון? הצלם של הטלוויזיה, הוא באמת גיבור אמיתי, איך הוא מצלם אם הוא לא בחוץ, לא? ואני רואה כל מיני אנשים שממלאים את תפקידם תחת מטר פגזים, אנשים נעברים, לא? אבל אני לא יודע איך אני הייתי מתנהג שם, כי אני לא התנסיתי בזה. אז אני עכשיו אומר, מי ששם חי, הוא יוצא ברווח אחד גדול, ולא נפגע, שעכשיו הוא יודע שתחת אש הוא מתנהג בקומה זקופה, לא? זה הניסיון נותן עוצמה למנוסה. זה דבר מאוד חשוב להבין. כל ההורים מעמידים את הילדים כל הזמן בניסיון, בין שהם יודעים מראש מה יקרה, בין שלא יודעים. כי רק מי שהתנסה יודע מה הוא מסוגל לעשות ומה הוא לא מסוגל לעשות, מה הוא צריך לתקן ומה לא צריך לתקן. אני לא אמשיך לקרוא את זה, אבל זו תשובה מאוד מעניינת מבחינה תיאולוגית. את התורה היא לא מדהיגה. התורה לא עוסקת בשאלה הזאת. זה גם חשוב לראות. מה הסיפור בתורה, או על איזה שאלה הוא עונה, ועל איזה שאלה הוא לא עונה. דרך אגב, יכול היה לענות את זה בחמש מילים. התורה הייתה רוצה להגיד את מה שרמב"ן אומר, היא הייתה אומרת. אבל היא לא אומרת את זה, אז חשוב גם להבין שזו שאלה ביניימית, שאלה מאוחרת של חכם ביניימי שמאוד מדאיג אותו הדמות של האל הכל יודע שמנסה. על כל פעמים בתורה אנחנו לא מתעסקים בזה. חזרנו אם כן לשאלה שלנו. כן, בבקשה.
אני אומרת שברגע
אני אגיד את זה במילים אחרות, אבל אני חושב שאנחנו חושבים אותו דבר. מה שהתורה בעצם מפחדת כביכול או חוששת הוא שאולי אנחנו יש לנו דמות אל שאוהב לאכול ילדים, אוהב בשר ילדים. איזה מין דמות אל יש כאן? אז אומרת התורה, לא, זה לא עניין שהוא רעב, זה לא עניין שהוא אכזר. מה העניין? שהנאמנות השלמה של עבדו היא חשובה לו. נכון? אתם רואים כמה אני זהיר לא להכניס לטקסט מה שלא כתוב בו. אבל זה מה שכן כתוב בו. והאלוקים ניסה את אברהם, פירושו של דבר, הוא לא רצה את הקורבן. לכן אל תתפלא אחר כך כשהוא יבטל את הקורבן. המשפט הזה מאוד מועיל לנו להבנת הסיפור עצמו. אבל הוא מסית אותה, הוא במידה מסוימת מרגיע אותנו, אבל לא אומר לנו מראש שזה לא יקרה. בשום פנים הוא לא אומר לנו את זה.
האם זה רוצה להראות לנו גם שאלוהים הוא שונה מהמולך?
אולי, נגיע לזה בהמשך, אם ירצה השם נגיע לזה. כרגע זה, אתם רואים שאני, גם בתשובה, מה שמך בבקשה?
נבא.
גם בתשובה שלי לנבא, כמעט בתשובה לכל אחת, אני מאוד מנסה לרסן נגדים כלליים ולהגיד, אנחנו צריכים לראות מה מתבקש מהמילים ומה לא מתבקש. לנו יש רקע אחורי של 2,000 שנות תורה או 3,000, אתם מבינים, אנחנו רוצים תשובות על כל השאלות של כל הדורות שאלו. אנחנו לא קוראים את זה בנאיביות של ילד. אנחנו צריכים מאוד לרסן את השאיפה הזאת על ידי משמעת פילולוגית, על ידי משמעת פרשנית, ואומר, מה שאנחנו רוצים זה להבין את הכתוב. ונראה מה המילים נושאות עליהם, ומה הן לא נושאות עליהם. הן נושאות רמז, חזק, שהאל מעוניין בהתנהגות של אברהם, ולא בתוצאות שלה. זה הכל.
יש
לנו כל הזמן ודאויות. הוא צריך אישורים.
את יודעת למה אני צוחק?
זה מה שאת עושה, קוראים לזה פסיכולוגיזציה של האל. לא שזה אסור, אבל אני לא הייתי אומר שזה הכלי. יותר טוב לעסוק בתיאולוגיה מאשר בפסיכולוגיה. זאת אומרת, כשמדברים על האל, זאת אומרת, אם זה נובע מעודף ביטחון או מחוסר ביטחון, זה נכון שאם בן אדם היה מעמיד את אשתו, אתם מכירים ברוריה הסיפור שלנו, יש סיפורים כאלה, מעמיד את אשתו בניסיונות הזוי והבוי לזוגיות שלהם, נכון? זה מה שאת בעצם עושה. אבל זה לא אומר שהניסיון הוא לא האמצעי הגדול ביותר לגרום לגדילה של החניך שלך. מה שאמרתי בא בך, זאת אומרת, אם תמיד תבואי ותגידו, הקצינים שם בבת אחד לא בוטחים בחיילים שלהם, אז יש שטות.
זה מה
נכון? זה יהיה שטות. כי אנחנו רואים שהניסיון או להעמיד אנשים בניסיון זה כלי חינוכי גדול. אנחנו עוד, דרך אגב, כל החיים של אברהם זה ניסיון. מה, לך לך זה לא ניסיון. מה שמעניין הוא שרק פה זה כתוב. שמעת שזה הניסיון בה"א הידיעה. נכון? זה עוד תרומה שהדבר הזה קורא יקר היכון לניסיון האולטימטיבי. כי לניסיונות האחורים התורה לא קרה בניסיון. זה לא היה ניסיון, לגרש ישמעאל זה לא ניסיון. כל מה שהוא עושה זה ניסיון. ללכת למצרים, להפקיר את אשתו, לא אני אומר שבכל ניסיונות הוא הצליח. להציל את לוט זה לא ניסיון. אז תארו לכם שהיה כתוב למעלה, והאלוקים ניסה את אברהם, ובאו שלושה, ארבעה מלאכים וכו' וכו'. היינו קוראים את הסיפור לגמרי אחרת.
זה סיפור הרפתקאות. הוא הולך להרפתקה.
אני לא מבין מה שאת אומרת. מה רע בהרפתקאות?
לא, אני לא אומרת שרע בזה.
את יודעת מה רע בתורה? שזה סיפור, את כנראה אוהבת רק עשרת הדיברות. היופי האדיר של התורה זה ספר בראשית. זאת אומרת שזה סיפור, אבל רש"י כמו חשד שלא, התורה צריכה להיות רק מצוות. אוי ובוי אם זה היה כך. על כל פנים זה לא פשוט, אתם מבינים, יש הכל תלוי בהסתכלות שלך, מה אתה מצפה מן התורה. הקוראן הוא לא ספר סיפורים, אלא הוא ספר של עטפות לגמרי אחרת מן התורה. זה מאוד מעניין. התורה לא הייתה חייבת להיות ככה, אבל היא ככה, ברוך השם. אני אוהב מאוד סיפורים. איך את קוראת לזה? הרפתקאות. כן, בבקשה.
אני רוצה לקבל
איציק בא ואומר שכל התפיסה של 10 ניסיונות, שזה כתוב במשנה, 10 ניסיונות זה גישה פרשנית. ככה התנאים הלבישו על הסיפור המקראי. אבל אפשר לקרוא את זה כהרפתקאות. כסיפור על מעשים מופלאים. אני יודע, לא מופלאים. אני לא יודע, אני כבר קורבן של הגישה הניסיונית. אני מבין, אני קשה לקרוא את זה בצורה שאתה מציע. כי זה ברור. אני לא רוצה לחזור אל אדם הראשון. אלוהים בעשה את האדם וחווה, והם לא התנהגו כמו שצריך. אני לא מדבר על שני הזוג הראשון, אבל האנושות, 10 דורות איומים. אז הוא מביא מבול. מה זה מבול? ביטול הבריאה, נכון? הבריאה זה להבדיל בין מים וארץ, עכשיו הוא מבטל את הבריאה. זה לא הרפתקה, לא? זה סיפור מוסרי, דתי, אבל זה לא הרפתקה. זה סיפור מחריד מדי כדי שיעניין אותנו כעלילה סתם. לא, לא. עכשיו יש מגדל בבל, שוב האנושות מורדת בו. והוא מפזר אותם, אבל הוא כבר כבול, נכון? הוא עשה ברית עם הקשת בנו. עכשיו הוא בוחר באברהם. עכשיו כל מה שיסופר על אברהם זה הרפתקאות. זה לא מתקבל על הדעת. אתה רואה שאתה כאן, לאברהם יש טעם. ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעיך. הוא צריך להיות מופת, הוא צריך להיות אבא של היהודים, הוא צריך להיות זה, הוא צריך להיות זה. יש ציפיות אדירות מן האיש הזה. עוד לפני שהגענו להרפתקה הראשונה, יש ציפיות אדירות. ההתעניינות האלוקית בעם הקטן שהיא כזה ששמו ישראל, הלא זה פלא, לא? אז התורה עונה על זה. היא אומרת, כן, אברהם אמרו לו ללכת, הלך. מה זה לא ניסיון? סתם סיפור מעניין? זה ניסיון. אגב, תרח, אתה יודע, אבא שלו, גם כן רצה לבוא לארץ כנען, זה פרק י' א', אבל הוא נתקע בווינה. אתם יודעים איפה זה וינה? וינה זה באוסטריה. כשליהודי רוסיה נתנו לצאת מרוסיה, אז נתנו להם לטוס עד וינה, ובווינה היה להם בחירה חופשית, או ללכת לאמריקה או קנדה או אוסטרליה או לישראל קטע מהמלחמות. אז תרח נתקע בווינה. זה מעניין, הדמיון הזה, זה לא הרפתקאות, זה סיפורים מודליים. אתם מבין, זה, כל אחד מייצג סיטואציה מהחיים שלנו היום. זה לא הרפתקאות, זה סיפורים מופתיים. לא, סליחה, לא. סליחה. אז תרח מסמל את האדם שהולך לפי המהגר, שמחפש את הארץ הנוחה, זה הכל. אבל השם אומר לאברהם, אתה באמת תלך לארץ כנען. מה הוא היה צריך, יכול היה להגיד? טוב לי פה, טוב לתרח, טוב לי פה, למה לי לעזוב? אתה רוצה חם, לא תחם לי, תתרוויח. אל הארץ אשר הרקע, אתה אוהב ללכת לארץ שלא אומרים לך, לטיול לא אומרים לך לאן? אתה שואל לאן אנחנו הולכים, אומרים לך, אנחנו נראה לך בגליל. מה, מה פירוש אנחנו נראה לך? אתה רוצה לדעת אם זה לשם או לשם? מה, מה, לא מגיע לך לדעת? אנשים לא אוהבים יד בלתי ידוע. זה לא סיפורי הרפתקאות. זה סיפורים עמוסי גורל. האם האדם מתאים לייעוד שלו? זה סיפורים יהודיים.
אז אני חוזר, למה צריכים את ההקדמה? אוקיי, אז עשרה ניסיונות. לא יש הרפתקאות. בסדר, אז הניסיון מספר 10 לצורך הקהילה נצחק, כמו שבלך לך לא כתוב, ואלוהים ניסה את אברהם ואומר לא הולך לך מארצך, למה עושים...
בסדר, עכשיו אתה שואל שאלה אחרת לגמרי, שאלה ספרותית מובהקת. אם זה, אני לא אראה לכם שזה מספר 10, לפי דעתי יש גם אחר כך ניסים. אתם יודעים, להשיא את הבת שלו, להשיא את הבן היחיד הזה שניצל מהעקדה, דווקא עם בת מחוץ לארץ שהוא לא רואה ולא שומע ולא עם בנות המקום, זה ניסיון קשה ביותר. יש כאן הורים בגיל הזה, הם יודעים בדיוק למה כאן. ניסיון אמיתי, אבל נקרא לו 11 או נקרא לו 10, לא משנה, המספר זה... אתה אומר, למה רק לסיפור הזה? אז כי באמת זה ניסיון חמור מאין כמו. ו... אפשר עוד להגיד אחר, בכל הניסיונות האחרים היו תוצאות עלילתיות. אבל הסיפור הזה, לכאורה, אין שום תוצאה, זה אולי הסבר הכי טוב. זאת אומרת, זה ניסיון, בשם ניסיון. טוב אותה, אם ככה נתעכב, לא נגיע לימי הביניים לעולם. נצטרך קצת לזרז אתכם, לספרות מודרנית, נעשה extension בשנה הבאה. בכל רם, בבקשה. אולי, אלא אם כן תחליטי שהעניין עם אליעזר או עם עבד אברהם הוא כבר לא ניסיון. אם תחליטי שההוא זה ניסיון, אז הוא פחות מזה. מסיבות שעוד נברר. אבל אתם רואים כמה אני זהיר, אני מקבל מזכורת על הזהירות. לא, באמת. אני לא יכול להוציא ככה מהפה שיש הדרגתיות, שאני יודע שיש עוד... אבל עד עכשיו יש הדרגתיות. אבל אני הייתי אומר שיש כאן הסלמה. זה פותר אותנו מן הבדיקה. את מבינה, יש כאן הסלמה דרמטית. קפיצת מדרגה. עכשיו הוא פורש דבר שהוא מזעזע. טוב. כן, בבקשה. את לומדת להצביע, אחרת יהיה לנו קונפליקט בלתי נראה. כן, בבקשה. תראי, אני לא יודע ממה נובעות השאלות שלך, אבל מבינה, כשכותבים ספר אנושי, ואומרים, אני יודע, אני היום בחנות הספרים ראיתי שהבן של אריק שרון הוציא ספר, איך הוא קורא לספר הזה? אריק שרון, גיבור ישראל, אני יודע מה. הוא מפאר את אביו, את יכולה להיות בטוחה. מה שאותי מעניין הכי בספר הזה, אם הוא גם מספר על המקראות שלו או לא. כי יש לו אופציה. אופציה אחת היא רק לפאר, על הכריכה כתוב שהוא מפאר. זה לא ברור, זה לא, אין בזה ספק. הוא לא מסתיר שהוא בנו ולא מסתיר את כוונתו, גיבור ישראל, כך הוא קורא לו. עכשיו יש לו שתי אופציות. אופציה אחת היא לטשטש עד להעלים מה שאפשר, אבל אי אפשר הכל. אבל מה שהכל כתוב בעיתונים וכולם יודעים אי אפשר להעלים, אז אפשר לתרץ, אפשר לזה. או להגיד, אבא שלי היה גיבור, אבל הוא לא היה מושלם, ואני אתאר אותו בצורה נאמנה למציאות. ואיך טוב שכשהייתי בן 13 נורא כעסתי עליו כשאמר את זה, וכשהייתי בן 20 הוא אמר לי אל תתחתן עם זאת. הוא מראה את שלא קל לחיות בצילו של גיבור ישראל. מה זה ספר רע? אוקיי, נרגע. עד להתפרצות הבאה לילך נרגע. כן, בבקשה. אנחנו עבודים דרך אגב, עבודים לגמרי. רגע, רגע, בבקשה. מה פירוש הנני? תגיד בקיצור. מה? לא, לא, זה לא אני
מוכן.
אני מוכן. אז אם כן, המילה הנני הוא אבל חד משמעי, מי שמבין מה זה הנני. הנני זה לא אני כאן, אלא אני כאן למענך. דרך אגב, האורבך הבין את זה יפה, אפילו כשהוא לא קרא עברית וכו'. והוא אומר, גונקל מתרגם ככה, הוא מתרגם ככה. על כל פנים הוא מבין שזה ביטוי של נאמנות. מה שאתה דורש ממני, אני אעשה. אז אנחנו מבינים שהמשפט הזה, א' אומר, זה ניסיון מבחינת האל, שני, גם אברהם מבין שכל דיבור אלוקי הוא ניסיון. ואם לא מדבר אליו small talk, שיחת רעים, אלא הוא אומר אברהם, והוא אומר לו, אז מה אתה דורש ממני? כן, הוא מבין יפה, אחרת הוא לא היה אומר הנני. רבותיי, אני שכחתי להגיד לכם עוד דבר. סליחה שאני קוטע אותך, אבל זה נכון, אנחנו נדבר על הנני רבע שעה בשיעור הבא, אם ירצה השם. אני רוצה להגיד לכם שאני שיניתי קצת את הדרישות של הקורס. אני אמרתי שכל אדם צריך לבוא הנה ולדבר 20 דקות על אחד השירים. ואני מעדיף לתת לכם את האופציה. מי שרוצה לעמוד כאן יבורך. מי שרוצה למסור את זה בכתב, יוכל לעשות את זה בכתב. זאת אומרת, זה יקל קצת על הקורס, זה טובת הקורס, לא לטובתכם. אז תדעו שיש אופציה כזאת, אנחנו נדבר על זה כשיגיע הזמן, עכשיו גם כבר נגמר השיעור, אבל רציתי להגיד לכם ששיניתי קצת החוקים שלכם. טוב רבותיי, שבת שלום לכם.
זה לא מה שאומר, לא דיבר.
הם כולם בחוברת הזאת. הם כולם פה בחוברת. לא קנית חוברת? למה לא?
אני יש לי כבר
בחרתי שיר, כן, חכה, יש לנו חודשים.
אה,
ושירים
כאן שלא נמצאים.
למה
אתה רואה? שאלה אם אתה בוחן על אופן ההצגה או על תוכן ההצגה, וזה יהיה...
מה אתה מציע לי כיועץ נאמן?
אם הקורס מיועד למורים לעתיד, אז אופן ההצגה הוא מרכיב חשוב.
ואם הוא מוניה מכוון לאינטלקטואלים...
אז אופן ההצגה לא רלוונטי, אני מכיר חוקרים שלא יודעים לדבר בכלל, אבל כותבים נהדר.
אה! בסדר, אז זה לא הבעיה, הבעיה היא לדבר.
אם אתה בוחן איתי באופן ההצגה, אני אצבל כאן גבוה מאוד, אבל אולי מה שאני אגיד יש סוף מפלטת.
אז אני משתדל לראות את זה, אבל אם אתה חושב שאתה איש של כתיבה, יש לך עכשיו אופציה.
כן, תודה רבה.
אני התכוונתי להגיד שהאינני הזה הוא
שאני מבין שהולך להיות פה happy end.
לא, לא, לא.
רגע, רגע. אני אומר, אני הולך, אני חושב שהוא הולך להיות
happy end.
אבל אז השם אומר לו, בוא נראה, בוא נראה
אם אתה כל כך בטוח,
אם אתה כל כך בטוח שהולך להיות happy end, ובוא נעבור את הניסיון הזה, ובאיזשהו מקום הוא כל הזמן מחכה שה-happy end יגיע. עד שהוא בעצם נמצא במבחן ברגע של הורדת
הארץ. ממש לא כך. אתה מטלפן אליי ואתה חבר טוב שלי, ואני אומר לך, מה אני יכול לעשות בשבילך? אני אומר שאני יודע מה יהיה happy end. לא יודע כלום. אתה רק אומר.
תגעו happy ending עד עכשיו.
מה? אתה יודע לסגור את זה?
לא, אני מסתכל.
סליחה, את מבינה ממכשירים כאלה? זה טייפ ריקורדר, אבל אני אצטרך לסגור אותו ואני לא יודע מה כתוב. הולד, אני מניח שצריך. לא, לא, זה פה, אני אזיז את זה ככה.
הנה כתוב שם משהו כשהזזת עכשיו,
אבל זה חוזר.